כמו ש... אז ממילא נדבר שזה נשמע צדיק שהיה אחרי רשבי, ולא לפני רשבי. כן? מה? הרמב"ן? כן, בצורה מוצאה. לא, לא במקרה, בכוונה, הוא גם הלך על סדר הרעי הנאמנה, הוא אומר. זאת אומרת, גם מה למנות בתור מצווה ומה לא למנות בתור מצווה, זה על סדר הרעי הנאמנה. ויש על זה הרבה ראיות מתוך לשון רעי הנאמנה, שהוא היה איש צדיק בזה העולם, ורשבי בא אלה מלמעלה. פרשת משפטים פתח רעי הנאמנה, דמאן דהו מאלמא דעתי חי יפקרי. עד שמסיים דעתים באו אלמא, דלת לכון קליפין, אית לכון רשו להסתכלה בבני אלמא שנמצאים למטה. ובני אלמא, לת לכון רשו להסתכלה בחום. ואת הוא כותב על אלה העליונים. כמו שכתבתי כך נמצא הגרסה בכל הספרים הקדמונים. אלה שהמפיסים, ולא ידעו מה שכתבנו, קלקלו הנוסחה וירבו שני הנוסחות. אבל מוכרח מזה שרשבי היה בעולם עליון, דהם רואים את הכל, ובני אלמא תחנן לראות נשמות, ועוד הם מסיימו, בגילדה עלייך הוא יתמר באתון חיים. ואלמא דלכון עולם החיים. אבל אלמא שפה לדע עולם המתים. וגם בזה קלקלו המדפוסים החדשים, אבל בכל ספרי ראשונים נמצא כמו שכתבנו בדפוס מנטובה, ואחר כך הנוסחה כמו שהוא בדפוס סלבית הישן, והחדשים קלקלו מאוד בהרבה מקומות, ונענשו אף שהם צדיקים ושלא בכוונה עשו זאת. וכך היא הגרסה האמיתית כמו שהוא בדפוס הישן של סלביתה, בזוהר חי הוא מאוד מחליק מדפוס מנטובה. נביא אותו כמה פעמים. אמר רבי שמעון רעי הנאמנה, אם כל דעת דעת לא הסתלק בבני אלמא דעתי ולא במלאכיה, כל שכן בקוצה וחושכינתה, אבל באין השכל דליבך, עד חזי כולה בבני אלמא דעתי במלאכים וקוצה וחושכינתה ומסחרים לה. וכל זו בהכרח נאמר לאיש צדיק שהוא בעולם הזה ולא לנשמה. ובפרט לנשמת משה רבנו עד המסיים, ורעי הנאמנה דקולה היי בליבה יתיר חזי מנביא. כל שכן מחשבתה דילר דלת לסוף, ובא תסתכל בהו והו דלת בסוף, מה דלואה ולך רשות בקדמית להסתכל בעינים. זאת אומרת, מה שלא היה לך רשות, כי לא יראה מהאדם וחי, עכשיו אתה כן יכול לראות. דפי וראית את אחוריי. לעניין, בחכם וצדיק מסתכל בעולם הזה, בעיני השכל והסקה, יותר ממה שהיה רשות להסתכל בעינים לנביא. ואחר כך אמר, אם כי עינון תפשי דליבה, עינון מכין ושומים ועינון חיפים, אבל לגבך לא בינון חשובים כלום ולא מפסיקים בינך ובין קודש וחוש אינטה לכל בני אלמא דעתי ומלאכים דאחה יאולו לגבך. כל אלה הנשמות העליונות והמלאכים של עולם העליון יבואו אליך ואילין חלונים דיינים ועודים ונגבים דחוז מהוקומה. ואין הדברים יגידו כי לצדיק עומד בעולם הזה וזיקח תקופו עד שחוזר למדרגת נשמה ולא למשה רבנו העומד תחת כיסא הכבוד לעלותו במעלה. שהוא אינו כתקשע על מדרוב, יהיה מי שיהיה. העומד בצור החיים, אין שם קליפה חלילה וחלילה. כן להגיד שמשה רבנו נמצא בין קליפות ועולמות עליונים. עיין לקוטי תורה, ושם בלקוטי תורה פרשת בית חנן, הארי כותב על רב לך שמשה רבנו בא בכל דור ודור, והוא בא בתור אדם פשוט שלא יודע כלום, שאין לו פה בתורה ולא יודע שום דבר בדברי תורה. ובזמנו... בברום שפירה אז דיברנו על העניין הזה של המשיח, אז הוא אמר לא, משיח צריך להיות תלמיד חכם עצום וזה, אז הוא מערי משמע בדיוק הפוך, ואז משהו יבוא בהתחלה בכלל בתור עם הארץ, לא ידע כלום, אחרי זה לאט לאט ילמד 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 עד שיגדל ויהיה תלמיד חכם, אבל בהתחלה הוא לא יהיה תלמיד חכם. אמר איפה אמרנו זה ניקוטי תורה רמבי זה. זה לא כשיטת הרמב״ם, כמו שאפשר להסביר את הרמב״ם, כי בסופו של דבר הרמב״ם מדבר על התגלות המשיח, הוא לא מדבר על לידתו ומה שקורה עליו בשלבים הראשונים של הזה. כל פנים שם מובא שבכל דור ודור בחינת משה רבנו אליהו הנביא מתגלה אליו ומלמד אותו את התורה. רב לך בכל דור יצטרך לרב שילמדך, שיבוא אליהו וילמדנו, וכבר יש לך רב אומנו יהושע. ומתחילה הוא אילם, הוא לא יודע שום דבר בסודות בתורה, ואחר כך יעלה אליהו בפיו שיהיו נובעים דברי תורה מקרבו, ואחר כך זה גילוי של אליהו בעיני השכל, ואחר כך ידבר עמו בגילוי, וזהו נעלמתי רכשתי מיתו ואין קרוב אל התורה וכבי נאחר הם האיסורים והביזיונות שיסבול שמה שממה. זאת אומרת, שם הוא מתואר של בחינת משה רבנו, שהוא בעצם בחינת המשיח, כל דור ודור מבזים אותו ומעליבים אותו, שהוא כלום והוא לא מבין בתורה והוא לא יודע שום דבר.
למה סקטי אחרון?
מה?
למה סקטי אחרון?
שיתפך הסדר. זאת אומרת שעד עכשיו משה רבנו לימד את יהושע, יהושע התלמיד שלו. עכשיו, בחינת יהושע, שזה בעצם גילוי של מיליאר, הוא זה שמלמד את משה רבנו בכל דברים. ודאחי. אז זה מה שהרב כותב לגבי העניין של הזוהר. עכשיו הרב בזוהר חיים מחלק את הזוהר לכמה חלקים. הוא כותב שיש את הזוהר עצמו, שנכתב על ידי רבי אבא, תלמידו של רשב"י, שכל מה שהוא שמע מרשב"י ומהחברים הוא רשם אותו וכתב אותו. יש את המדרש נעלם, שמדרש נעלם הוא מדרש בסודות התורה של האמוראים ולא של רשב"י, וגם שם כשלומדים את המדרש נעלם רואים שם גם בלשון, גם בסגנון וגם בשמות של האמוראים שמובאים שם שזה בכלל לא רשב"י. אדרבה, הם מדברים על תלמידי רשב"י שקיבלו תורה מרשב"י והתגלה אליהם רשב"י, הם היו סמוכים לתקופה של רשב"י וחברם. גם דברים שקיבלו, אבל גם הם בעצמם אומרים שהם לא יודעים כלום לעומת מה שהתגלה בתקופת רשב"י. רואים מי שזכה לשמוע מרשב"י, וזה מה שנגנת רשב"י, וזה מזורזים באורייתא, וזה מדרש נעלם. יש את ויש את הראי המאמנה שנכתב על ידי ראש המאמנה, והתוספתא בסתרי תורה זה ספרים שהיו להם ברזים באורייתא בתקופת רשב"י, יותר מוקדם אפילו מרשב"י. זה המרכיבים של הזוהר עצמו, שאת כל זה על סדר פרשיות השבוע סידר הראי המאמנה. רבי אבא כתב את זה, רבי אבא קיבל רשב"י מרשב"י לכתוב את כל מה שהם למדו. זה רבי אבא כתב, אבל הוא לא סידר את זה על פי פרשות שבוע. זה היה מגילות של דברי תורה, בלי הקשר של פרשות וזה, ובא אחרי זה קרא ימיה וסידר אותם על סדר הפרשות. מה? שורה. מה? עכשיו להתחיל לבוא. תעבור על כל רב, תראה מה הוא כותב. אולי תמצא מקבילות לזוהר. ודאחי קיבל שנחשך האור בפני הצדיק עד שמייש עצמו מכל וכל, והוא שמע ושממה, הן על ידי איסורים או שונים המצערים ומדברים עליו רע, והן ערב רב. מה? מה? שנחשך האור, כשמסתלך מהצדיק האור, אז הוא מתייאש מהכל, הוא חושב שאין לו גמר האויל, ייאוש מוחלט. צריך לדעת דבר כך, שצדיק מגיע למרדות עצומות של דבקות בשם. ברגע אחד, זה לא רק צדיק, אפילו כל אדם, הוא דבק בשם, עובד בשם, וכל החיים שלו הוא מנסה ומשתדל לעשות לחתו החלטה ולמוקולים מהקורה, לשתות על קורה. מגיעים ימים של חשבות, שהבן אדם רואה את עצמו בלי כלום, בלי אור. הבן אדם מקבל יוש, אני עבדתי 20 שנה, למדתי בישיבה ואני לומד. מה נשאר לי מקודם, מה אני, פער ויפר, כלום. אני מתייחס אליהם, מה יש מוצאה? אז הוא מגיע למצב של יוש. זה מה שאתה אומר מהפוקד, מי זוכר לאור שמאיר מסוף העולם ועד סופו? מי שכל הזמן חושב שהוא בסוף העולם. אבל אם הוא חושב שהוא למעלה, אז אין לו כלום. עד שמייאש עצמו מכל וכל, והוא שמע ושממה, הן על ידי איסורים או שונים המצערים ומדברים עליו רע ואין עליו רע, ומתבטל בעיני עצמו, עד שסובר שאין לו תקומה חלילה. זהו עיקר העלייה. כן? זאת אומרת, עד שאדם מגיע אחרי... איך החבר שלי תמיד אומר? אנחנו ברוך השם על הפרקטים, כבר משם אין לאן ליפול. אין, שם כבר לאן ליפול אין יותר, בגלל פרקטים זה הארץ. חבר, אני ערבי צד מולה, שרוצה לעודד את הנאורים. אמר לי פה כבר לא נצליח, נתראה לאן. ואין ערב רב ונתבטל בעיני עצמו עד שסובר שאין לו תקומה חלילה. זהו עיקר העלייה, כמו שהיה בעת החורבן, שברגע שנחרב בית המקדש, באותו רגע נולד משיח, כמו כן אצל הצדיק. והזוהר חיים מביא שברגע שנחרב המשיח, נחרב בית המקדש, נולד משיח בגוף ונשמה, מגודל האור שלו שהיה מאיר באור עצום של עולם האצילות, העולם לא יכל להכיל אותו, נגנז בגן עדן בגוף ונשמה חזרה. נגנז בגן עדן בגוף ונשמה חזרה, ולא צריך לתמוע על זה. אתמול הראיתי לרב... הריטב"א כותב שיש ברבים משני עפר יקומו. אז הוא אומר, מה זה ברבים? הרי כולם יקומו. אם תרצה להגיד שרשעים לא יקומו, הרי כתוב, אלו לדרון עולם ואלו לחיי עולם. אז משמע שגם הרשעים יקומו. אז הוא כותב פה ששנם צדיקים שלא יקומו. למה? אומר ורבים משני אדמת עפר, ומה שאמר הכתוב ורבים ולא אמר וישני אדמת עפר, אף על פי שכולם ודאי יקיצו הן לחיים הן לעונש, לפי שיש האבות והנביאים וגדולי חסידי ישראל שזכו קודם לכן לתחיית המתים, לפני תחיית המתים העתידית, הם כבר לפני כן זכו לתחיית המתים, וגן עדן בגוף ובנפש. זאת אומרת, הם זכו לתחיית המתים ונכנסים לגן עדן, והם נמצאים שם בגוף ונפש, ונעשו בני אלוהים, ולא יבואו לדין, כן, כבר אחרי תחיית המתים, אחרי הכל. אז אותו דבר כותב הקומנה לגבי המשיח, שברגע החורבן מיד הוא נולד, מגודל האור שלו עצמו, העולם לא יכל להכיל אותו, ונגנז בגן עדן בגוף ונשמה. הוא אומר, אל תטמע על זה, כי הרי המדרש מביא שעל משה רבנו כתוב, ולא נודע מקום קבורתו. אומר המדרש, שאם היה פתוח כמחץ צדקית בקברו של משה רבנו, העולם כולו לא היה יכול להחזיק מעמד מגודל האור שהיה מתפשט משם. זאת אומרת, זה נשמות צדיקים אצל משה רבנו, והצדיקים העליונים זה דברים מגעילים, ומשיח עצמו גם כזה מדרגה עצמה. זה שבשעת החורבן היה הלידה והגילוי שלו, ואחרי זה הוא נגנז מיד. זה שהחורבן עצמו הוא בעצם שהצמיח את הגאולה. עד שעולם יהיה ראוי לקבלו.
איפה זה בזוהר חי?
איפה זה בזוהר חי?
לפי למשל, לא אחד
שיוולד בעולם אלא ירד מלמעלה? זה אחד שנולד בעולם.
אבל הוא עכשיו שהוא נולד,
בא בגוף ונשמה.
עכשיו שהוא צריך להופיע
יש גילוי שלו בעולם פה, ואחר כך יש עניין של הצטרפות, של תכונות עליונות שמצטרפות. זה צריך לזכור מה שה... אז הרב כותב פה שהמדרגה של הגוף שלהם זה מדרגה של נשמה שלנו. הם זיכרו את הגוף שלהם במדרגה של נשמה שלנו.
הגופו התגלה
בגופו של המשיח שלנו. זה פשוט הלבשה שלנו. הקומנה כותב שמה ההבדל אחרי תחיית המתים לעכשיו. זאת אומרת שהיום כשאדם רוצה לעלות לגן עדן, חייב להיפטר מהעולם, לשלוח את הגוף בקבר ולעלות לגן עדן. כיוון שהגוף לא מתוקן, אז הוא אומר, אבל לעתיד לבוא, כשאדם אחרי תחיית המתים, אז אדם שרוצה להיכנס לגן עדן, אז בגן עדן הארץ הוא גם יהיה עם גוף, אבל כשהוא רוצה להיכנס לגן עדן העליון, הוא פשוט יוצא מהגוף, הגוף נשאר, עולה לגן עדן עליון, לומד שם עוסק במשפלות, כשהוא רוצה לקיים מצוות שזה רק על ידי הגוף, יורד למטה חזרה, מתלבט בתוך הגוף ומקיים מצוות. אז זה בדיוק כמו חליפת בגדים שאדם מחליף אותה.
זה ירושלים.
אבל הוא אומר, הגוף עצמו יהיה קיים, אפשר להיכנס אליו, אפשר לצאת אליו ללא שום. זה היום, הוא אומר שהיום הכניסה והיציאה, זה יכול להיות רק על ידי מיטה. אבל אחרי תחיית המתים, לא תהיה בעיה לאדם להיכנס ולצאת מהגוף מתי שרוצה. עכשיו, שוב, בתוך הגוף הוא חייב בכל המצוות, כי הוא יוצא מהגוף הוא תקום מהמצוות. אז הוא יכול לעשות לעסוק במשקלות.
מוזר חי.
למחת. הגענו בפלח. עד שסובר שאין לו תקומה חלילה זה עיקר עלייה כמו שהיה בית החורבן, שברגע שנקרא בית המקדש, באותו רגע נולד משיח. כמו כן אצל הצדיק, פתאום יבוא אל החלו האדון, התגלות אור בדבקות וחיות אלוקית אור אינסוף, ממש מעין עולם הבא. וזהו הנה יתחיל אבי ירום ונפלא וגבה מאוד, כמו אדם קודם החטא. כשמשיח הגיע למדרגת אדם קודם החטא, הרב עומד כותב אפילו, יכול להיות שהוא כותב אפילו יותר, בעיקרון אדם קודם החטא. והפסוק מגלה מה שעבר עליו מן הצרות וחלישות דעת ואיסורים שעברו על המשיח, עד שבשביל כך ראוי וזוכה לאותה מעלה. זאת אומרת, בגלל האיסורים וחלישות הדעת שפגעו אותו, ראוי לכל אותם המעלות שהזכה להם, כאשר שממו עליך רבים, שדיברו עליך שרה, שאתה שמע ולא משה, ואתה נשחט מאיש מראהו, שנשתנה פניך על ידי הביזיונות וחירופים של הערב רב, ויתן את רשעים קברו, שמתגלגל בכל דור ודור, קיים שם בליקוטי תורה. יש פה ליקוטי תורה? שער הליקוטים גם, כשער הליקוטים זה קצת שונה מליקוטי תורה. לא בטור. הליקוטים הוא רעה, לא יודע אם הוא רע. לא משהו שער הרע, הוא מתתת בשער הליקוטים. הוא בצפק את שער הליקוטים כאפן עם הרשש. הליקוטים, עם שער הליקוטים הם לא. תנדי למענכם. גם כי בכל דור בא משה בסוד עיבור, לפי שהקדוש ברוך הוא לא היה רוצה לקבל הערב רב, וזה, אם לא היה מקבל את הערב רב, לא היה ניתה ולא גלות. כמו שאמרו עזל, חרות על הלוחות, חירות. והוא קיבלם, וחושבו, כי טוב הוא להכניסם בקדושה, בפרט שהיו נוגעים לו קצת, הרי משורש הדעת, הבחינה שלו זה, כמו שכתב, העם אשר אנוכי בקרבו, וכתיב כל העם אשר ברגליך, ולזה רצה לתקנם. ועד רבה קלקלו לישראל. וזה מה שאמר, סוד מה שכתוב, לך רד כשחט עמך, נשחט לא נאמר, אלא שחט. כאילו שחט לישראל. ואתה רוב הדור מהם, זה הארי כותב על תקופתו, שרוב הדור שלו הם הערב רב. ולזה הוא צריך לבוא משה בעיבור ראשון, 1 ל-50 שנה, לפי שהוא שורש ישראל, והוא בא לתקנם שלא יתו מהערב רב. זאת אומרת, מתקן את עם ישראל שלא יתו אחרי הערב רב שהם הרוב. וקודם שחטאו ישראל היה משה בתכלית השלמות, והיה משיג שער ענון של 50 שערי בינה הגדול מכולם. כשחטאו ישראל נעלם ממנו. וזה שאמר לך, רד, כי שחטא אתה לומר רד ממניין לך, שזה 50, וזה שם רזל, נו שערי בינה נבראו בעולם וניתנו למשה חסר אחד. תרוש מעיקר, כולם ניתנו לו. ואחד חסרו לו אחר כך. וזה שכתוב, ותחסרו מעט. תרוש מעיקרו שלם היה, אלא שאחר כך חסרו היותר מעט מאלוקים, שהוא עוד א', חופש, תרוש שחסרו הרבה ולא נשאר לו אלא מנתת. והרב כותב בית חיים ששער הנון עצמו הוא בעצם כולל נו שערים בכוחו. למרות שזה שער אחד, אבל זה שער שכולל את כל המונטט שתחתיו. כמו שאמור, אז יאללה תקריא מעט, אלא מונטט, והמונטט הן מעט מזער בערך שער הנון, הגדול מכולם. ולהיות שכוונת משה רבנו עליו השלום היה לטובה. לא מנע השם יתברך הטוב, לא מנע השם יתברך ממנו הטוב, ובעת אסיפת רחוב היה על משה מהחוף מואב, אל הר נבו, נון בו, ומכנס הנון בשמו, זכה עד ל... בשעת פטירתו זכה לשער הנון, ונעשה נשמה, וידוע כי נשמה הבינה, הנה כאן התפילות התפלל משה שלא יבוא בעיבור כל דור, ולא נהנה. כל דור ודור צריך לבוא כשאת יושבת עם כל הערב רב להתחיל להציל את עם ישראל מידם. כל דור ודור. וזה שכתוב על דבר השם בי למענכם, שאני בא בעיבור כל דור למענכם, כי אתם גורמים לי, והיה מדבר עם הערב רב, או מדבר עם ישראל, ופירוש במענכם, לתקן אתכם. ומילד בי רמד להיבד חושי עיבור כעניין, רב תוספאה, ששם אמר לה, עברו 9 חודשים ועוד לא ילדה, אמר להם, יש עיבור להיבד. ולא שמע אלה שלא נתקבלה תפילתי. ויאמר השם אליי רב לה, כי בתחילה, משה רבנו היה רבן של נביאים, אחר כך בכל דור יצטרך לרב, שיבוא אליהו דל וילמדנו, וגם יתנוצץ בו הדור, ובתחילה יהיה כאילן לא הבטחתי. אין לו ידיעה בתורות התורה.
כל דור כך?
מה?
בכל דור כך?
בכל דור כך. ושבהתחלה הוא בא לכאורה כמו, כמו שאנחנו רואים, יש רבן יוחנן בן זכאי, נדמה לי השורש נשמתו מבחינת משה רבני. רבי עקיבא תמיד היה 40 שנה עם הארץ, 40 שנה למד, רבי עקיבא 40 שנה למד, 40 שנה לימד. אותו דבר רבי יוחנן בן זכאי, 40 שנה עסק בפרגמטיה, לא עסק בתורה, 40 שנה למד, 40 שנה לימד.
אבל היחידי
שלא נאמר עליו אמר, זה אומר עליו עסק בפרגמטיה. וזאת אומרת ש-120 שנה כמו שמותיו של משה רבנו. אבל ההתחלה עצמה לא הייתה בבחינה שלו, זאת אומרת הוא לא התחיל את ימיו בתור תלמיד חכם. ומצאינו שגם באותו זמן יקיים בו קצת מזה כמו שאמרו, אז לא אוכל עוד לצאת ולבוא, אומר המדרש שם בדברי תורה, פירוש שנסתיימו ממנו מהיומות התורה, והיה צריך ליהושע ללמוד ממנו, כמו שהתמן רמה, וזהו גם כן רב לה, שכבר יש לך רב, הוא יהושע. וזה מה שאמר הכתוב, נביא הקים להם מקרב אחיהם ראשי תיבות אל, הקים להם אל, ונתתי דבריי בפיו שיהיה נוגעים ממנו דבריי בקרבו, ואחר כך יעלה יותר שיתבנו וידבר עמו בגלות, זאת אומרת לאט לאט יתעלה, וזה שכתוב נעלמתי דומיה פירוש דומיות, כפירוש גזר עליי להיות אילם, חשתי מטוב, ואין טוב אל התורה, וכאבי נאחר, הם האיסורים שבאים עליו. כמו שאמרו אותה, כי בתחילה יום משה שמע ושממה, וזה מה שכמרנו מביא פה, וזה סוד מה שאמר הכתוב, הנה ישכיל אבי, והוא משה רבנו עליו השלום, והוא משיח, כי שילו עולה בגימטריה משה, ודרשו רזל כגואל הראשון, כן גואל האחרון, כמשה וגואל הראשון משה, הגואל האחרון משה, וזה סוד הדור שעולה, וזה סוד הדור שהולך הוא הדור שבא, וזה מה שאמר, וזה סוד משה, מה שאמר הכתוב, כי בני צדך מארץ מצרים, הרי לי מקלעות. היה לו לומר הרעק, אמר מהו הרענו, מהו צדך, צדו, היה לו לומר, אלא רמד למשה, אתה עצמך יצאת ממצרים, ואמר הרענו, שאתה עצמך, אותו הדור שהיה במצרים, הוא זה שיראה את אותם הנפלאות לעתיד לבוא, ואמר הנה ישכיל עבדי, כי המעלות יהיו בהדרגה. ותחילה יסכים, ואחר כך ירום, ואחר כך ניסה, ואחר כך וגבה, ואחר כך מאוד אותיות אדם, שיזכה למדרגת אדם הראשון קודם אחת, כי יהיה כמו אדם הראשון קודם חתר. ואז זה תוקן הכל, בסוף מעשה תחילת מחשבה. זו המדרגה יותר עליונה, והפסוק מגלה לנו מה שעבור עליו באותו הדור עד, בשביל כך ראוי לעלות לאלו המעלות. זאת אומרת, כל היסורים שוברים עליו, ואמר כאשר שמונו עליך רבים, כן משכת מאיש מראהו, פירוש מאיש זה משה, כן והאיש משה ענב, מראהו ותוארו זה קירום פניו שקרן אז, אך באלו הדורות הוא בא כאחד העם, אדם פשוט, ועליו כל הפרשה מדברת, ואמר מי האמין, וזרוע השם על מי נגלעת, והיכלות שם הוא מסביר שבכלל אין לו זקן והפלה, ושמים אותו בבית האסורים ואומרים מה זה ששם אותו בבית האסורים יהיה משיח, מה פתאום, הוא לא רואה, בהיכלות שם מביא דברים ממש דלגול שלם מה קורה איתו, שכל חכמי הדור וכל גדולי הדור מזלזלים בו לחלוטין, ורק אחרי זה מבקשים ממנו סליחה ואומרים לו תשמע, חטאנו וטעינו וזה וזה, לפני ההתגלות שלו. כל דור ודור יש לו איסורים על ידי הערב רב ומתנגדים לו. אבל בשלב האחרון, בפרקי חלות, פרק אבזי נדמה לי, שם הוא ממש מתאר תיאור נורא לגבי המציאות שלי. מתחכים אליו בתור בזוי, רק בגלל שמסתובב.
הוא המשיח.
הוא המשיח.
משיח,
משה ודוד עולה בקנת היא המשיח. שתיים ביחד.
כמו שהיה שמור.
שתיים ביחד.
כמו שהיה הוא
שיהיה. משה. דוד ומשה. זה תמיד אנחנו אומרים על הרב ונטור, שהתומר הכותב שישנם שלושה מצוות שניטלו מהאנשים וניתנו לנשים, ובהם תלויה כל ביאת המשיח. טהרת הבית, הפרשת חלה והדלקת הנר. וזה תלויה כל ביאת המשיח, שלושת המצוות האלה. וזה שלושת
המצוות.
טהרת הבית, אישה איזה שסופרת עם עונה היא נקראת.
לא, אבל למה
היא נקראת? נקראו מאש, זאת אומרת שהוא לא מצווה בהם. הדלקת הנר, אותו דבר הגמרא מביאה, פרשת חלה גם כן מתלחלת של עולם. וזה השלושה מצוות שהרב ונטור מוסר נפשו עליהם. שלושת התמונות האלה. תפילה, טהרת הבית, תפילת חלה, תפילת נר, ובואו נשאיר. כן. אתה אומר, אך באלו הדורות בא כאחד העם ועליו כל הפרשה מדבר ואמר מימין וזרוע השם על מי נגלת הפירוש אפשר שזהו נגלה עליו זרוע השם כמו שכתוב לכל היד החזקה ואמר ויתן את רשעים שברו פירוש שנכנס וגם מתקברה נפשו בסוד דיבור בגופן של דורות הללו וקראו רשעים לגבי דידי ביחס למשה רבנו, הדורות האלו, נקראים רשעים, ולכן החלט לו ברבים שפירו שיטות שכר כנגד כולם. כיוון שזוכה לכל הדורות, ובוודאי שפיר משה כנגד כל ישראל, כמו שדרשו רזל, משה זכה וזיכה את הרבים, ואת הצומים לחלק שלה, לקבל חלק מהקדוש ברוך הוא ממש. ושאר הצדיקים יקבלו על ידו, על ידו משה רבנו, לא ישירות משהו. למה? תחת אשר הערה למות נפשו בכל דור. וזה סוד משה, משה בלי עסק, שבכל דור הוא בא, ואת פושים נמנע, והוא חטא רבים נסע, כי על ידו נגמר להימחל חטא הדורות וחטא אדם וחווה, שאין רבים, פירוש גדולים. בראש סמכי, ראש סמכי, שער ספר הליקוטי. שער הליקוטי תורה זה קצת שונה, אבל טוב ברוך השם.
אבל לשיבה שהיו
משה של דבר.
אה?
הוא גלה על
השיב
קוראים של דבר משה. רמב״ם. הקומה המקוטה. גדולה דורות שצריך להיות בדרך כלל מישהו שהוא הוליך מתקן את העד, זאת אומרת הוא בעל שם טוב, הארי, השבי, גדולי הדורות שבעצם יציב את המשל בעד השם, בעל שם טוב למשל. זה לכל יהדות אירופה. גם אפילו המתנגדים שלו מצאו בגללו, כי היה להם למה להתנגד.
לא אומרים שהרבי רובן יש כאילו מתנגדים,
זה פינת משה של ידו. הרב קוק כותב על עצמו שהוא פינת משה.
כל מי שבעצם עשה חידוש בעבודת השם, לא, משהו ככה שמתאים לתור, בעצם חידש עבודה חדשה, בעצם מן המציאות, התיקון במצב הנתון, שדה לקרוא את הדור ולתת בתורה משהו.
כן. הפסוק מגלה מה שעבר עליו מן הצרות וחלישות דעת ויסחורים עד שבשביל ככה הוא זוכה לאותו המעלה כאשר שמנו עליך רבים שדיברו עליך שרה שאתה שמע ולא משה ואתה נשחט מאיש מראה שנשכנה פניך על ידי ביזיונות וחורפים של עברה וייתן את השם כברו שמתגלגל בכל דור ודור אנחנו פה בתומרנה אין שם בליקוטי תורה ואין הם הדברים הנאמרים בראיה מהם הפרשת נשוא אמר אליהו ראיה מהם בגינה חנה באה וסעתה ואין ליקוד שבחור שהוא להתגל ילך בבית האסורים דילה, כתבורה דילה, תמי ודימח ציבו, דעת מכולן וחובים דאמה. אמר לרעי המאמנה, והוא מעלה, לא תאחר בכל יכולתך דעה, תהא אנא בצר הסבי. באי קבורה דיתמר עליי ויתן השרים קברו, ולא יתמודן בי, ואני חשיב בעיניי ובערב רב, השיעי ככלב מת, כחוכמת סופרים, תוכר בעיניי, וכל מי שיש לו מוח בקודקודו יראה, שזה לא נאמר אלא על משה רבנו המגולגל באיזה צדיק הדור. הוא עומד בעולם הזה בין ערב רב רשעים, המבזים אותו, מצערים אותו כמו שעשו למרן הריבשתו, ועד היום נביא עד שלישי, זאת אומרת הוא מביא עוד הוכחה שראי המאמנה, זה באמת מישהו שהתגלגל, הוא מביא עד שלישי לכך בתיקונים שבזוהר חדש, הו רשו לכל מן דיקה בסוף הדה, להזדם נמיד כרת עין לגלה בכל אחד מילים יקרים ורזים גנוזים. כמה ראי המאמנה ואמר? ראי המקדישים. עיקר הוא קום אליהו ויקומו נמח בוצין הקדישה, זאת אומרת ראי המאמנה מבקש שרשבי יקום ויבוא ויתגלה. ויקומו נמח בוצין הקדישה ושית חברוי, דתקנשו בקדמיתה. זאת אומרת שראי המאמנה מדבר על רשבי וחבריו שהיו בהידרה, שהתקצו בהידרה שהם יבואו ויתגלו. באזור נחד שם במילים כדי בקדמיתה, עיין שם אתם. אז מפה הוא מוכיח שהבחינה של ראי המאמנה היא בעצם בחינת צדיק שהיה בתקופת הגאונים, ולא שראי המאמנה מתגלה לרשבי, אלא ההפך. רשבי וחבריו מתגלים לראי המאמנה. ספר לידך, מה הוא כותב שם? קם ראי המאמנה ואמר ראי הקדישין יתארו קום אליהו, ויקומו נמח בוצין הקדישה ושית חברוי דתקנשו בקדמיתה. מי זה בוצין הקדישה? זה רשבי עם כל חבריו שהתכנסו בהידרה. שש חברים, שבעה עיני הידיים, מה שמובא בהידרה. כן? ועוד יש הרבה ראיות למאות, למי שיש לו עיניים לראות, כך עיניך עורר ולא תהיה כתינוק לטפח. והצעתי הדברים לפני כבוד ידידי, הגאון הצדיק המפורסם הרב יהודה צבי זצ"ל, מרזין והסכים עמי בזה, ואף על פי כן, איני אומר קבלו דעתי, ואם תהיתי השם לחבר, כי כוונתי לשמיים, ובהתחלת אלף הזה נתגלה. זאת אומרת, הבחינה של ראי הזוהר עצמו נתגלה בתחילת האלף הזו. מה שהקומרנה כותב בסוף, כי בדבר הזה הקומרנה חולק על המערכו. המערכו בהקדמה לספר הזוהר, הוא גם כן מתייחס לנקודה הזאת. הוא אומר, איך יכול להיות למשל, שמדברים על המוראים בזוהר עצמו שהוא נכתב על ידי תנאים. אז הוא שם מסביר שרשבי ראה ברוח קודשו את כל הדורות שיהיו אחרי זה, הוויות דהווי ורבא, מה שמובן רבן יוחנן בן זכאי שראה זה, אז הוא ראה ברוח קודשו את כל מה שעתיד להיות, ובעצם את זה הוא כתב. כלומר, אני לא מסכים עם זה. והאמת היא שכשקוראים את זה, רואים שזה...
כל הדברים הוא לא מסכים.
מה? לא, על המדרש נעלם ועל הראי המאמן. לא, לא. אז זה תלוי, תלוי. בעיקרון כשאתה רואה שם את ההקדמה, אז יכולה להיות כזו שעות, אבל לא מצאנו שום מקום שרשבי יכתוב חידוש שמישהו אמור לגלות אותו בעוד כך וכך. בעל השמוע יגלה אותו, מה רשבי אומר בשמו? אז... מה? כותב את זה, נובע שם במדרש נעלם. וכשאתה קורא את המדרש נעלם, אתה רואה שלכאורה הם בעלי השמועה, הם אומרים אותה. כלומר, הוא אומר שלכאורה רשבי ראה את זה וגילה. פה יש את זה, בנקודה הזאת לגבי המדרש נעלם, וראי המאמנה יש בזה קצת חילוק בין המערכו לבין הקומרנה. כלומר, אני חושב שהוא הייתה משמעותו משנת הארץ. והזידית שעובר הייתה משמעותו משנת המערכות.
נורא מרוך.
כן, והתהפך הסדר בגלגול הקודם, הוא לימד את רבו, בגלגול הזה רבו מלמד את זה. לכן יש כמה מקומות שהם חורפים לבין. יש עוד איזה מקום ש... לגבי הנמוד משניות. אה?
גם בזה אז הוא נמצא לבין.
לא, זה הוא כתב את זה אחרי שרבו נפטר. רבו נפטר, הוא כתב
את זה. אבל את הרעיון הזה
הוא
לא
הצביע לרבו. לגבי המשניות, היה לו ויכוח גדול בשבועות, ללמוד משניות או לא. הלילה. קורבן הכותב שלא ללמוד.
אנחנו
מעבירים שלו, ועזיבי שלו 30 שנה למד משנה יוד. ואחרי 30 שנה, הוא בא לקורבנה ואמר לו ש-30 שנה טעית. אז הקורבנה כותב שהבית יוסף היה מותר לו ללמוד משנה יוד, כיוון שכל עניינו היה משנה יוד. וכל הגילוי של המאגי שלה דרך הבן הזה, זה ראוי, כן. אבל אנחנו... טוב. מה? מי תשאר? יואל? על מה? אובמה מביא שמה שמובא בזוהר, זה לא בדיוק הזוהר, הוא מביא שזה מדרש נעלם. מדרש נעלם, הוא אומר, שהיה מדרש ברזין דאורייתא של האמוראים, והביאו אותו בזוהר, אבל זה לא שרשבית אותם. קוק למתי, אוהב שלום ורודף שלום. כן? שלחו לו אותו, לא? כל דבר גדול וקטן, כן? המערכו כותב, וראינו זה בשער רוח הקודש, המערכו מביא בשם הארי, שמאוד מתאר מהנושא של ההקפדה. ולא להקטיב בבותו על דבר גדול וקטן, וכל שכן שלא יכעוס כלל ושלל.
אבל למה המערכו
הזה שבאתה דרך זלזלה, למה זה... כותב, מתי היה גילוי של הזוהר? עד תחילת הלמה, כי עד מתחילת האלף בעצם מתחיל העניין של גילוי... של אורו של משיח. עד עד האלף הקודם. להגיד מתי... זה אחד, זה נקודה, אתה רואה יש נקודה. עכשיו הוא התחיל את האלף, זה נתגלה. ולא להקפיד בביתו על דבר גדול וקטן, וכל שכן שלא יחוס כלל וכלל. סגולה נפלאה לך, זה מאוד צריך, והנקודה הזאת היא הרבה צריכה עבודה. זה טיפוס יצא באמת, איך לא להגיע למצב של... איך לא להגיע למצב של כעס בבית.
הכל קשה ולא להגיע למצב, אפילו אם אני יודע שמשהו מפגיע אותו, או זמן, אין כל כאילו... אפילו סגרה, כן, אנחנו לא
שווה את זה. אני אספר איזה בדיחה, אבל סך הכל הניסיונות בבית, עיקר הבעיה של האדם בקד, והפקדה זה בבית. אבל כל זמן שאדם בחוץ, אף אחד לא מחויב לעשות מה שהוא רוצה, הוא גם לא מקליט. אבל בבית הוא חושב שהוא המלך, וכל אשר יאמר בעל הבית עושה. וכשלא עושים... במיוחד כשיש מלכה במלכה, זה לא קשור. אז זה עיקר הקושי של האדם. האדם יכול לעבוד יום שלם בכולל, וללמוד תורה טוב, ולהתפתח, להתפתח, 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 מגיע הביתה, מה שהמערכו כותב, איפה שער רוח הקודש? מה שהמערכו כותב בשער רוח הקודש, מגיע הביתה, בנה את עצמו מאוד, בנה קומה שלמה, כעס כעס אחד בבית, תורף נפשו והפועל למערכה תעזב ארץ, כל הנשמה, כל הקומה שהוא בנה, פשוט את דבר טובה. הוא כל יום בא לכולל ולומד, לומד, 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 בונה, מגיע הביתה, עניין תלפים נפל. קיצור. והרבה פעמים אדם יגיע למצב כזה שהוא לא מבין מה קורה איתו, במקום להמשיך להתפתח בעבודת השם, הוא רואה שיש לו נסיגות עצומות. כל פעם הוא צריך להתחיל לבנות מחדש את העסק, ולא כל מה שהולכת ונקנה. הגיע הביתה, גמל מה שהיה, ועכשיו נחפש...
אבל האישה שהיא מדהיר, זה כל פעם אותו
תירוץ. התירוץ טוב, אבל המציס לא משתנה. אומר הרב, גם מידת הכעס, מלבד מה שמונעת את ההשגה לגמרי, כמו שמצאנו על פסוק ויקצות משה על אלעזר ועל איתמר, ואמרו רז"ל, פשע רוח הקודש דף למד ג' כל הכועס, אם נביאו נבואתו מסתלקת ממנו, אומנם יתר רע יש לו מדבר הנזכר של הכעס, כמו שנבהר, והנה מורי ז"ל היה מקפיד בעניין הכעס, יותר מכל שאר העבירות. אפילו כשהוא כועס בשביל מצווה, אפילו לברוא מצווה לכאורה, אפילו חינוך ילדים, כן? וכעניין משה, כמו שאמור הזל, והיה נותן טעם לזה ואומר, כי הלא כל שאר העבירות אינם פוגמים, אלא כל עבירה ועבירה פוגמת עבר אחד. אדם עשה איזו עבירה שקשורה למידת החסד, גם בחסד, גבורה, גבורה וכן הלאה. אבל מידת הכעס פוגמת כל הנשמה כולה, הוא מחליף אותה לגמרי. והעניין הוא, כי כאשר התכעס האדם, הנה הנשמה הקדושה מסתלקת ממנו לגמרי. ונכנסת במקומה נפש מצד הקליפה. זאת אומרת, זה לא רק שהולכת על שמה, הוא נכנסת קליפה במקום זה. וזה סוד מה שאמר הכתוב, קורף נפשו באפו. כי ממש קורף נפשו הקדושה ועושה אותה טריפה, וממית אותה בעת אפו וכעסו. כבר בזוהר פרשת יצווה, ואין שם כמה מגזים עניין הכעס, עד שאומר, כי מן זה משתה עם הכועס, זאת אומרת, שמי שיושב עם הכועס ונמצא איתו, כן? עם הכועס, כאילו משתה עם עבודה זרה ממש עצמה. זה מה שאמרנו, העניין הזה, שכשיש כעס, את אומרנו, מביא, שפעם אחת הוא כעס בבית, אז שאל בשמיים, עם הכעס שלא עשה רושם למעלה בשמיים, כי הוא יודע שכשהוא כעס, כל המלאכים שהיו סביבו, כולם עזבו אותו. הם לא נמצאים במקום של כעס. ואף על פי שעושה אדם תיקונים לנפשו, ותשובה נעולה על כל עוונותיו, ומצוות רבות וגדולות, הכל נאבדים ממנו לגמרי. כן, באמת אולי חשוב שאדם באמת ירגיל את עצמו כל דבר, לפתור אותו בבדיחות הדעת, עם איזה בדיחה. גם כשילד קורא משהו, הוא סופר איזה בדיחה על ידי צחוק. או להגיד שלא לתת ליצר רע להתגבר עליו, אם פחד ממנו. הרבה פעמים שמזכירים את יצר רע בשמו, אז גם יצר רע פחד וגם האנשים האחרים פחדים שהוא לא יקשב. אז הם לא נותנים לו לקרות. או מצוות רבות, במיוחד האישה. אתה אומר לה, תקני ליצר רע להתגבר עליי בכעס, וזה טוב. רק אנשים מתביישים להגיד את זה, שמה אני כועס בזה, אבל אם אדם אומר לאשתו, אל תקני ליצר רע להתגבר עליי במידת הכעס, נגדו אותי, הוא נרגן. כן. או מצוות רבות וגדולות, הכל נאבדים ממנו לגמרי. לפי שערי אותה הנשמה הקדושה, שעשתה את כל המעשים הטובים בכולל, נתחלפה בדמאה והלכה לה, ונשארה שפחת דמאה במקומה. ותצא מזה, זה לא רק שהלך הקדושה, אלא באה תאומה כנגדה שנשמור, וירשה את גבירתה, וצריך שחזור פעם אחרת לחזור ולתקן את כל התיקונים הראשונים שעשה בתחילה. וכן הוא בכל פעם ופעם שהוא כועס. נמצא כי בעל הכעס אין לו תקנה כלל, כי תמיד הוא ככלב שב אל קיאו. וגם גורם איזה גדול אחר לעצמו, והוא כינה אם עשה איזו מצווה גדולה, שבסביבתה הייתה איזו נשמה קדושה של איזה צדיק ראשון מתעבר בו בסוד העיבור, והיא באה לסייע אותו בעבודת השם, כנודע. ואתה על ידי הכעס מסתלקת גם היא, וזהו גם כן עניין טורף נפשו באפו, באופן כי מישהו בעל כעס, אי אפשר לו כל ימי היותו בעל מידה זו להשיג שום השגה. אפילו אם יהיה צדיק בכל שער דרכיו, לפי שהוא בונה וסותר כל מה שבנה בכל עת שכועס. וזה דבר נורא שצריך בעיקר לעבוד עליו בכל מיני תחבולות כדי לתקן את הדבר הזה. הדבר הכי טוב זה בדיחות ושמחה. הדבר הכי טוב, או לקרוא לילד בשמו. יצר אור. לא להכפיל, אל תקנו ליצרה להשתלט עליו. אמנם שאר העבירות אינם טורפים ועוקרים הנפש ממש, אמנם נשארת דבוקה בו, אלא שהיא דגומה בבחינת אותה עבירה שעושה בלבן. כאשר יתקן הפגם ההוא לבדו יתוקן לגמרי, אבל הכעס צריך תיקונים רבים והכנות רבות לחזור להביא את נשמתו הנטרפת ממנו. וכולי היי ואולי, כנזכר בפרשת תצווה, כי לפעמים כפי בחינת מציאות הכעס ההוא אין לו תקנה כלל, כלל לא יכול לתקן. ולא די זה, אלא אפילו כשהייתי מלמד את אחי, ולא היה יודע כפי רצוני, לא למד כמו שרציתי, והייתי מתכעס עמו על הדבר הזה, וגם על הדבר הזה הזהירני והוכיחני מורי, הארי ז"ל, הוכיח אותו מאוד על הדבר הזה, ועוד מאוד.
לא
להקפיד
על
החמוד
אדם.
מה?
לא להקפיד על החמוד אדם.
בוודאי.
מה רק
אם הוא עכשיו החמוד? טוב, עכשיו הרב מביא פה ייחוד ותיקון לכעס, את התיקון הזה אנחנו הוצאנו אותו בדף שחגי הוציא את זה, לדעתי כדאי באמת לאט לאט, כל פעם להקדיש את זה 5 דקות ביום לעשות את הייחוד הזה. יש בו תיקון עצום. הסגולה הזו של נגד הכעס היא סגולה מהבעל של טוב. היא מובאת... סגולה של הבעל שם טוב, שהקומרנה מאוד מרחיב אותה פה. זאת אומרת, בסגולה מכלל לכעס אמר מרן הריבקטוב, שאומר את הפסוק, ופרבינים ביוזיין, שזה לשם עקבה, שהוא ממתק את הבחינה של הפרבינים האלה. זה 3 השמות, הכי עקבה והוויה, על ידם ממתקים את כל בחינת הדינים והכעס. שמות הממתיקים את הדינים של מנצפר שהם עולים בגימטריה פר, וכוון ספק כגון במי זקן נער את אורחו, שמות אקיה במילוי יודין שזה קסה, ואחר כך יש לנו את העקבה במילוי יודין, ואחר כך יש לנו את האקיה במילוי אלפין, אקיה במילוי יהיין, וכל השמות האלה הם שמות הקופין את הדינים וממתיק אותם ללב שמח, רחב ומרחיב, להמתיק שם דם, ששם דם זה ריבוע של שם מקיה, תכף נראה את זה, שיהיה דם טהור על ידי שם י' פעמים י', זה כפל של שם ההוויה, י' פעמים י', כ' פעמים כ', ו' פעמים ו', כ' פעמים כ', זה עולה בגימטריה, כן, ויכוון במה זה כן נער.
זה ניקו גם 10 פעמים י'?
מה?
זה כבר לא שח ל...
זה לא, זה...
זה שח ל...
כמה מקומות הקומרנה כשצריך לעשות את ההקאות של השמות, הוא אומר תגיד בכה ותאמר י' פעמים י' כ' פעמים כ', זה הוא אומר בכמה מקומות של הקאות. אם הוא לא כותב לא להגיד אלא רק לחשוב במחשבה.
לא, גם פה להגיד את היהודים? להגיד זה שפעמים י' לא, לא, זה רק
לאיחוד, זה רק הליבוש. זה גם איחוד, שאתה אומר כן, שאתה אומר י' פעמים י' זה איחוד, לא להגיד את זה, לחשוב על זה. יש מקומות שהקומרנה אומר להגיד, בפרה אדומה, שם עושה את המיתוקים האלה, אז הוא אומר תגיד את זה בפה. אבל פה הוא לא כותב את זה.
לא,
עד איזשהו
קשור להגיד לפה או לא לפה, אבל זה רק הלימוד שלו.
זה איחוד. לא, כל זה תהליך של איחוד. ויחבל במה זקן נער עת, בסוד המתקת חמה, על ידי חי פעמה, מספר במה זקן נער עת, שיהיה דם חי ולא חלל רשע. וראשי תיבות שם, שזה שם סג, בסופי תיבות מניין שם, יש לנו פה את הריבוע של שם אב, כן? יש לנו י' כו' כשזה שם אב, ויש את הריבוע שלו, שאת י' י' ו' ד' מבינים, וזה שם שהוא אחד מאב שמות, יורש הטוב ומגרש את הרע ומחלה אותו, וסוד אורכו סוד, סוד אדם הרע המעורר לכעס ונמתק על ידי שמות אב, ובכזה נזקן נער את אורכו, ראשי תיבות שם אב, שם של, לא, זה לא שם אב, זה שם של שיעור קומה, אבב עצמה היא בלי יום, כן? זה עולה בגימטריה סב, לא סג אלא סב, שם של שיעור קומה והצלם שלא הסתלק חלילה וסופי תיבות תורה, שמות הוויה אלוקים צבאות, לסלק רוגזה ורבנן, וסוד נערי תוכו, מספר 13 פעם, שם אב הידועי למתק חרון אב וכעז, וסוד לשמור כדבריך, סופי תיבות רך, הממתיק כל הדינים שיהיה לו לב רך, וסוד ישמור כדבריך במספר שמות שח פר ריו, שזה שורשי כל הגבורות הנודעים, והם הנאורים כעס וחמה ונמתקים במתח, במצח הרצון במנחת שבת, וסוד את רצון באותה גימטריה במספר השווה, והוא לשמור כדבריך ופירוש הפסוק במה אם הכנעה ומה אז יזכך נער את אורכו, אורך בזמנו דם אחור במידות שבו מידות רעות, כז וגאווה שהוא עבודה זרה ממש, וכשנזדקחין הדמים נהפך היצר הרע למלאך קדוש, לשמור כדבריך, להמשיך את רצון, ואמר שעל זה כיוון יהודה ויגש אליו יהודה, למה הוא ניגש? למלחמה ולכז, ושלא יבוא לכעס הרע, אמר את זה השם, שהוא הביא בהתחלה בפסוק, והוא שם, שדעו שאם ניגש לכעס, למה אמר בינה, שהוא לשון בקשה, ועוד מה אומרו והליכר, היה לו לומר ביחר, ואני חושש לך ולכעסך, ואמר כפרו, היה לו לומר פרו, אלא שהכניס בתוך דבריו את זה השם, בינה, ראשי תיבות, שם הפסוק, והוא פלאי. זה השם, ראשי תיבות שם הפסוק שהבאנו בהתחלה, במי זקן הארי תורכו, הוא כיוון את השם הזה, כדי להסיר ממנו את הכעס, הוא יודע שניגש ליוסף.
אין לזה ייחוד מודע כאלה,
אנחנו עשינו, חגי הוציא דף יחסית ממש יפה. הוא עושה שם גם את הטבלאות עם הגימטריות, עם הכל בצורה פשוטה, שיהיה הרבה יותר קל ללמוד את זה. חמש דקות ביום להתעסק עם זה, זה יכול לעזור הרבה בכעס. מה?
אני לא כועס.
לא כועסים, מכעיסים אותי. ש... כן, תתכבד. אוהב שלום ורודף שלום, אפילו אם שונחה, הרודפין אחר חייך, הסגולה שתיקה, ומבאי רחמי. ותמיד אדם הדבר הכי טוב לו זה השתק. הרגע שהוא שותק מעלה את הכל לעולם המחשבה, ממתק את הכל במחשבה התבררו. ואם הייתי בעת מחלוקת רבנו יונתן מאיישית, הייתי אומר לו, צדיק, שתוק ואל תענה. זה לא התבלבל מחשבתך הקדושה בדברי היפול וזחוק של אלו המסרים. בוודאי היה מתבטל תחת המחלוקת, אם היה שותן. כי סיבת כל הסיבות רואה הכל, והשם צדיק יתכן, ותכונן צדיק, כי אין לך נשמה שלא יהיה בו כוחות טובים ורעים. אבל בעצם זה מה שהרב חוזר על זה כמה פעמים. כל נשמה ונשמה בנויה מטוב ורע. כל אדם ואדם יש לו צדדים טובים, יש לו צדדים רעים. והחוכמה תמיד לברר את הטוב ולהיות אחוז בטוב עצמו, וזה על ידי השתיקה עצמה, שפועלת הרבה בעניין הזה. כי אין לך נשמה שלא יהיו בו כוחות טובים ורעים, כדאית בספר יציאה לרמבו, בוטפיל. הוא של ספר יצירה, שאחד אמר על צדיק אחד שהוא מואב וגזלן. וישיב הצדיק, אמת, שאלו הכחות הרעות, הם בי, אבל לא יוציא חלילה מכוח אל הפועל. למה? כי הכנעתי אותם על ידי תורה ומצוות. כן? וכן היה להקדוש רבן אליעזר מאמסטרדם, וישיב כך. וזו שאמר דוד, שב ידבר, שמדבר שב על הצדיק. ליבו יקבץ אבן לו, שעל ידי זה מקבל הרע מן הצדיק. זאת אומרת, כשאדם מדבר לשון הרע לצדיק, הוא בעצם לוקח ממנו את הרע שלו אליו. ואז יגמור נא רע רשעים.
רק על הצדיק?
מה?
אני חושב שזה
מדבר
על כל אדם.
כל אדם שמדבר לשון הרע לחברו, לוקח את הרע שלו חברו אליו.
אבל הרע שבצדיק, הוא מדבר על צדיק.
מה שקשה, אני מדבר על צדיק. בצדיק עצמו יש טוב, יש בו רע. ברשעים רובם רע, אז גם שם יש גם ברע. אם זה באמת עובר מה שהבא יחד איתך מביא, אם מדבר לשון הרע על חברו, אז הוא עושה, יש את המלאכה של הברע. אה?
הוא מקבל את כל העבירות שלו.
אבל איך זה מתקשר
לשון
הרע? איך
זה מדבר? הדיבור של האדם זה חיות. וזה הדיבור עצמו, יכול להמשיך חיים, יכול להמשיך סממנו. אז כשהוא מדבר טוב, אז הוא ממשיך חיים, כשהוא מדבר רע, אז הוא ממשיך סממנו. שיקחו
ממנו את הזכויות
ושיקח
את ה...
וכן, יש התברות של הבחירות של הנשמה עצמה, כאלה נכון, מבחינה טובה שלנו. יש תמיד תהליך של בירור. זה מה שאמרנו, שלדבר לשון הרע זה בעצם לעשות, האדם עושה מלאכת בירור על ידי תורה שהוא לוקח את הכל, על ידי תפילה הוא לוקח את הכל, על ידי לשון הרע הוא לוקח את הרע. כולם עוסקים במלאכת הבירור. אז בדברים בכלים ובשיחה בתפילה ובלשון הרע, האדם לוקח את כל הרע ומושך את כל הרע. בדברי תורה, בקדושה, בתפילה, אדם מושך את כל הכל. בעיקרון בסופו של דבר, כמרן כותב שיש דור שכולו זכה ודור שכולו חיים. זה ברור השני. שלא יהיה תערובת בין טוב ורע, שזה יצדה טוב ורע. כן? ואז יגמור מהרע הרשעים, שנעשים כולו רע, והטוב שבהם הולך אל הצדיק. כשהרשע מקבל כוחות הרעים של הצדיק, עד יצא לחוץ, ידבר, זאת אומרת שהוא נבחה לגמרי, ברגע שהוא לוקח את הרע שבצדיק, הוא עצמו נבחה, אזי מדבר שרה בשבטים וברחובות, אבל אתה צדיק שתות וקבל בשמחה, כי תדע שאין שום מציאות בלתי השם יתברך, ואף שעל ידי המצרים יסלק ממך החיות והאור והמוחים, שמחלישים את דעתו, עד שכמעט התאבות בעצמך וזה נדחה, ולאחר ייאוש, באמת חיוב עליך שתחזיק באמונה שתחזור למדרגתך. למרות כל הירידות, תאמין שבסופו של דבר תחזור למדרגתך. וזו מאמרם, ציפית לישוע. והציפייה לישוע, הרי מסביר שיש את ישועה כללית של כללות ישראל, ויש את ציפייה לישוע פרטית. כל אחד ואחד מישראל יש לו ישוע פרטי כל רגע ורגע. כל רגע ורגע הוא צריך לצפות שהקדוש ברוך הוא ישיע אותו והמציאות שהוא נמצא בה ממשיך למוחים בגדלות. ועד שמתגברים עליך הקטנות והדינים והאיסורים, ציפית לישוע, כי גם שם איחוד קודשה ואיחוד שכינתם. ואז תראה נקלור ישועת השם בערב עין. הרב מביא לכאורה מה העניין הזה של הציפייה לישוע. הגמרא מביאה בסנהדרין שגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא. שגלוי וידוע שהקדוש ברוך הוא רוצה בגאולתן של ישראל, שיבוא המשיח. וישראל גם כן רוצים שהמשיח יבוא. אז אם כן, למה הוא לא בא? אלא שמידת הדין מעכבת. זאת הגמרא, אם מידת הדין מעכבת, אז מה זה עוזר לי שאני מצפה? גם אם תצפה, אם מידת הדין מעכבת, הוא לא יבוא. אז אומר שם, אלא כדי להיתן שכר טוב למצפים. שמי שמצפה לישועה, מכל רגע ורגע שהמשיח יבוא, מקבל שכר טוב. זאת אומרת, אני מסביר מה זה להיתן שכר טוב למצפים. כמו שעל ידי הציפייה עצמה שאדם מצפה, הוא ממתק את מידת הדין ומקרב את ביאת המשיח. זה לא רק עניין של נתינת שכר לעתיד על זה שציפית, אלא כל ציפייה וציפייה שאדם ליבו עומד אל ביאת המשיח, על ידי הציפיות האלה והחיפיות שאדם מחכה לביאת המשיח, אולי היום ברגע זה הוא יבוא, על ידי זה הוא גורם למיתוק מידת הדין וממילא מקרב את ביאת המשיח. אתה נוכל לברכה פה, ראים את זה. ואיכל לברכה סידור, סידור אחד
לברכה.
הציפייה יוצרת פועלת.
זה משהו
כזה. זה לשון הרמב"ן. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה, עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא. ברמב"ם, אמונת ימות המשיח דהו להאמין שיבוא בוודאי, ולא יחשוב שיתאחר. אם יתמהמה אחכה לו, ולא ישים לו זמן, ולא יעשה לו סברות במקראות, להוציא זמן ביאתו. וחכמים אומרים כי כך וכאן שם מחשבי קיצים, ושאמין שיהיה לו יתרון ומעלה וכבוד על כל המלאכים שהיה מעולם, כפי מה שניבאו עליו כל הנביאים, ממשה רבנו עד מלאכי. ומי שיסתפק בו, שנתמעט אצלו מעלתו, כפר בתורה. ומכלל יסוד עיקר הזה, שאין מלך אלא מזרע דוד, מזרע שלמה. וכל החולק על המשפחה הזאת כפר בשם יתברך ובדברי נביאיו. עד כאן לשון הרמב״ם. וצריכים אנו לפרש דברי הרב רבנו הקדוש, מה שכתב להאמין ולאמת שיבוא ולא יחשוב שיתאחר. פירוש, שכל האדם צריך לקיים ציפית לישוע של מעלה, ולשון ציפית לשון צופן את עתיך, כמו שצופה מביל ורואה בכל עת ורגע שלא יבוא אויב ושונא. כן צריך איש ישראל לצפות בעיניו ובזכיות לבבו בכל זמן ועת, אולי יבוא באותו רגע מלך המשיח. כל רגע ורגע, אולי באותו רגע יבוא. ובכל עת יהיה ליבו הומה עליו וצופה ישועת השם. ישועת השם כהרף עין. אולי הוא אותו רגע הרף עין של ישועת ישראל. לכן לא יהיה לו שום מחשבה של איחור הזמן חלילה. ובכל רגע יצפה לישועת השם אם יתמהמה חכה. ועל ידי ציפיות וחיכיות לישועת השם בכל רגע, שאדם מצפה שכל רגע ורגע תהיה ישועה, כן? בוודאי תפעול למעלה הרבה, ועל ידי זה תזכה לעין לא ראתה אלוהים זולתך יעשה למחה כלו, מחכים ומצפים בכל רגע, כי גם הקדוש ברוך הוא מלך עליון מצפה ומחכה, אלא שמידת הדין מעכבת, ובחיכיותיך ובציפיותיך תמתיק מידת הדין ותקרב את הגאולה בוודאי. עכשיו על ידי זה גם בגאולה הכללית של כללות ישראל וגם לכל אחד ואחד באופן פרטי צריך לצפות לישועה שהקדוש ברוך הוא יגאל אותו בכל רגע ורגע. וזו מאמרם ציפית לישועה, בעת שמתגברים עליך הקטנות והדינים והאיסורים ציפית לישועה, כי גם שם יחוד חוצה ויחוד, ואז תראה נפלאות ישועת השם בערך חיים, וברגע יתגלה עתיק הקדישה ויעיר עליך אור נפלא, חיות אלוקות בעניין נפלא לא ישוער, עד שיהיו כל אלו איסורים מתוחים לך, ותראה שהאיסורים עצמם הם רפואות הנפש, ותבוא על ידם מידי התפשטות הגשמיות בביטול והכנעה. זאת אומרת, כל העניין של האיסורים עצמם זה בעצם להביא את האדם להתפשטות הגשמיות, לידי ביטול. זה כל המגמה של האיסורים, בביטול הרחנה, בלב נשבר ובפנים שוחקות ומהירות, כמאמרם של צדיקים בחיית תקיעה בליבה ניסי פרדה וחדווה ניסי פרדה. זאת אומרת, של הצדיקים עצמם מצד אחד ליבה נשבר לאלף שברים, יש להם בחייה מצד אחד על מעשיהם ומה הם עשו ומה הם זכו ובוכים על מצבם העגום, מצד שני, בחלל השני של הלב יש להם חדווה ושמחה שהם צפו להיות בנים של הקדוש ברוך הוא ועושים נחת רוח לקדוש ברוך הוא ומשתדלים לשמח. יש לו מצד אחד שמחה שהוא יהודי, מצד אחד יש לו את הבחייה על מצבו שעדיין לא זכה לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא כמו שצריך. והרב נחמן מברסלב אומר, זה מה שבליבם של צדיקים. זאת אומרת, אבל לא כל אדם יכול מצד אחד לב אחד לבכות וחלל שני של הלב להיות שמח בעבודת השם. זאת אומרת, לכן מי שלא מסוגל להגיע למצב הזה, עדיף לו ששתי הלבבות יהיו מלאים בשמחה, בלי בחייה. רק לשמוח כל הזמן בעבודת השם, עד שיזכה בעזרת השם להגיע לשתי הבחינות האלה. ואי אפשר להמתיק זה בכתב תאמורו כי טוב השם. וזה אמר מורי ורבי דודי רבנו צבי, בניי בני אשר המחזיקים עצמם המחזקים המחזיקים עצמם לבורא עולם, לבורא עולם, וממנה דרכם יש ווקה ויש וי. זאת אומרת, ווקה שזה השמחה ווי זה הבחייה, חדווה ובחייה. מעניין איך זה תדר עם מה שאת אמרנו כתוב בתורת כהנים, העניין הזה של העניין של הבחייה עצמה בעיקרון. לא להגיד לי. לא להציג את הבחייה. לא לצעוק איי ואיי. זה לא סוף, זאת אומרת, הבחייה שישנה היא בחייה. שנה, אם אדם גם מוציא את זה בפה עצמו.
אולי
יש שכה אומר ששני נהיה? יש שכה, אבל הוא אומר לא להגיד בפה שם. לא להוציא בפה אליי. אבל מצד הרגשה יש לך בחייה מצד אחד ושמחה מצד. ויראה הצדיק מרוב אור ושמחה וחיות אלוקות השופע עליו. מקבל כל אדם בשמחה ובאור פנים, אפילו לשונאיו, אב לפקוטי ערך, כי אינו מבחין כלל ואינו רואה שום שמץ רע בשום יהודי. ואף לגוי בשוק מקדים שלום, שהכל ברא הוא יתברך לכבודו, והוא אוהב שלום, ועל ידי שם אוהב, שהוא שם נורא, והוא הבוער בלב הצדיק באהבה יתרה, השם הזה, והשם הזה עצמו מובא בשער רוח הקודש, כדי להביא את השם הזה, כייחוד של השם הזה עצמו, להמשיך אהבה מחל אהבה בעולם הבריאה, כנת אוחזה בסנסיניו שם עמדו כייחוד הזה, באור אלוקית בא, ולזה אוהב שלום כל בריאה מרוב אור ואש הגדול שמתעצם בקרבו, עד שכל העולם אינו נשאר איתו לכלום. כמו השיר שבא לו בתמורה, שהרוויח 1,000 אלפים, שעד אינו מרגיש בשום תאוות עולם, ולא מרגיש בחירופים וגיליקים, ולא עושה רושם בו מרוב השמחה, זה אצל השיר, יותר מרגיש הצדיק שמחה מתפילה בתפילים וייחודים, ואור אלוקי השופע עליו, ולזה הוא אוהב שלום בפנים שוחקות ונהירים לכל אדם. את למרות שמדברים אליו ומתייחסים אליו בצורה לא שלילית, מרוב העול וגודל השמחה שיש לו מעבודת השם, מקבל את כולם בפנים נהירים. ופעם אחת היה הצדיק רבי לוי יצחק מברדיצ'ו בעיר ורשה, ואמר לאיש אחד ששמו היה בינש, והוא היה איש מגושה מאוד, חוט הערך, ואמר לו, תרצה קירון קירון קירון, את בינש אחי, זאת אומרת, קירון פנים, אמר לו, קשר עצמך בשורש של יום, שורש כל השורשים בדבקות ואהבה, ותראה שאין לך דבר יותר, שאין לך דבר יקר כמותו. והיה זה לצחוק בעיני העולם, אף בעיני הצדיקים יראים, אבל באמת צדיק אמת, שנשמתו שורפת כמו אש, לוהט, באהבה וחיבה ובלב שמח, ואינו רואה שום פחיתות באדם, הוא רוצה להשפיע לכל העולם מאור הזה. למרות שלכאורה מצד עצמו אותו יהודי לא היה שייך למרות שהצדיק עצמו, האדם היהודי הזה, לא היה שייך בכלל בעניין הזה, אבל כיוון שהצדיק מצד עצמו לא רואה שום שמץ של דבר שנות כל ושום יהודי, לכן מצידו להמשיך שפע בצורה עצומה לכולם. קורון זה תתר או קטר? זה ביידיש. אתה רוצה קטר? להתקשר לקטר. זה מבחינת
פיתות. לא היה שייך אליו בכלל.
זה העניין של העין.
לא היה שם.
זה שהצדיק רואה את הטוב זה לא אמיתי? זה לא מציאותי?
מה?
זה שהצדיק רואה רק טוב. זה לא מציאותי? זה לא אמיתי? או שזאת המציאות האמיתית?
זו המציאות האמיתית מצד הצדיק. זאת אומרת, כל ראייה היא ראייה יחסית. כשאדם רואה משהו שלילי בחברו, זה משהו ששאר גם בו. ברגע שאדם מזכף את עצמו, בעולם שבו נמצא הצדיק, הבחינה של האדם הזה מתוקנת. נכון שבעולם מגושם בעולם שלנו, בעולם העשייה, שהוא צריך עוד תפני. אבל הוא כבר רואה אותו בשורש שלו, אצל איפה שהצדיק נמצא. שם אותו אדם מתוקן לחלוטין.
מה
אני מסביר
שאני
מתוקן? זה בחינה של עדיין בשלב של כל המחויה בדבר מוציא את האחרים ידי חובה, שיש בו גם כן איזה חובה באותו סדים. אז הוא יכול להוציא את האחרים ידי חובה. מה? זה מה שלמדנו שהוא מביא על יוסף ועל זה, שכיוון שזה גרם איזשהו פגם אצל האחרים, אז הוא מחויה בדבר הזה, ממילא הוא גם מחויה להעלות את כולם. אבל ברגע שאדם צדיק מגיע למצב שהוא מתקן את עצמו לגמרי, שאין בו בחינה של פסולת, הוא לא רואה שום דבר שאינו טוב באחר.
כי זה יכול ברגע שהצדיק עולה בדרגות הגבוהה, אז נותן ממנו את היכולת לתקן.
לכן יש את הבחינה של הירידות.
הוא עולה ויורד כל הזמן, הוא לא יכול לעלות
ולהישאר. יש את הבחינה של זה, אבל ברגע שהוא מגיע למצב שהוא לגמרי אך ורק הטוב, מגיע לביטול עין, הוא בעצם רואה את כולם לפי השורש שהוא נמצא. שם כולם טובים. גם אותו אדם הזה שם, בשורש הוא מוציאים. אלא מה שבעולם העשייה צריך את תיקוי. אבל הוא מצד עצמו רואה את השורש. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות אדם בכל מיני רובדים. אנחנו יכולים להסתכל על אדם ברובד שלנו בעולם העשייה ולראות אותו. ולראות את האדם מה עולמו בעולם היצירה. לכן הלאה לטפס איתו. כשהוא רואה שהשורש ברוך השם מתוקן ומסודר.
הוא רואה בעצם את הדבר האמיתי.
הוא רואה את האמיתי. השורש הוא באמת נכון.
השורש זה השורש של הכל.
הוא לא זוכר לראות אותו בעולם העשייה. כי הוא לא בעולם.
מה יותר מציאותי? מה שבדיק רואה זה יותר מציאותי, שבאמת הבן אדם הזה הוא טוב.
יש לו יכולת מצד שני להמשיך לשלחה את
זה. זה יתרון שלו, זה יתרון דווקא שהוא... ככה הוא מתקן
אותו?
הוא לא מתקן. מה? הוא עולם העשייה מתקן אותו?
הוא יכול להעלות אותו למעלה, זה העניין של מה שהרב מביא של מבחינת צדיק, שיש לו את אור החוכמה, יכול להעלות את כל אלה שתלויים בו מה? זה הבחירה, אם האדם רוצה להתבטל לצדיק או לא, אתה יכול להחליט שהוא לא רוצה.
מי לא ירצה? תגיד באמת שתתבואל.
אתה רוצה שאני אראה לך כמה לא רוצים?
לא רוצים בגלל שלא מאמינים
בזה. זהו, זה הבחירה. זה הבחירה. להאמין זה הבחירה. זה בדיוק הבחירה. זה כותב המערכו, שהארי כותב, הארי אמר לו, תדע לך שעוד מעט יבואו לך הרהורים עליי. אם כל העבודה שלי אמת, אולי זה מופתים, אולי זה לא מצד הקדושה, אולי זה מצד התאומה. זה אחרי כל התיאורים שאמרו, הוא מתאר את המעלות העצומות שהיו לארי. אחרי כל זה בא בעל דבר, הוא מאוד מעט יבלבל אותך, ויאמין אותך בניסיון, אם באמת תתקשר אליי ותתבטל אליו. אז זה היה בין הארי למערכו, קל וחומר אצלנו. ההתבטלות עצמה היא לא דבר קל. לפעמים להתבטל זה הרבה יותר קשה מאשר לעשות מצוות. אדם שעושה מצוות אומר, אני עשיתי. הוא גיבור, הוא יכול לקיים, ללמוד, לתקן, להרגיש שכל העולם תלוי עליו. אבל תגיד לאדם, תתבטל שכלום לא יהיה תלוי בך. אבל מה פתאום, מה אני כלום?
אבל
אתה
לא תארון, אני חושב שמתי מתי אני אקבל על עצמו. תראו לי עוד, תגיד, יגיע לי. מה יותר נכון, זה השאלה.
מה זה נכון? לנסותה לעבוד קשה? גם בהתבטלות כלפי הצדיק עוד לא גמרת את העבודה. אתה צריך לעשות את כל העבודות. הצדיק לא מקיים מצוות במקומך, לא לומד תורה במקומך, לא כלום. רק אומר, נמביא בהתבטלות לצדיק שתי פעולות. פעולה אחת, קודם כל, שאדם מקנה את מידת ההכנעה. אדם קנייה מפני הקדוש ברוך הוא, זה טוב להגיד שאדם נקנה, אבל בפועל הוא לא עושה כלום. והרבה פעמים אדם יכול לרמות את עצמו שהוא באמת נכנע, הוא בעצם לא נכנע ועושה מה שטוב לו בלב ולא מה שטוב לחבות מלכה. על ידי הכנעה שאדם נכנע לצדיק, על ידי זה הוא קונה את מידת ההכנעה, את השם אלוקיך עתירה לרבות על מידת החכמים. כשאדם רוצה לדעת מה מידת ההכנעה שלו לקדוש ברוך הוא, תסתכל מה מידת ההכנעה שלו לתלמיד החכמים, מה מידת היראת שמיים שלו. מה מידת יראת השמיים שלו, הסתכל כמה יראה יש לו מתלמידי החכמים. כמו שאמרנו שהקומנה, אתה נכנס לזילית שובר, לפני שהיה דופק בדלת, הרגליים והידיים שלו היו רועדות 20 דקות. וזה היה מידת יראת שמיים של הקומנה. כשהקומנה נפטר, אז הרב ספינה סיפר לי את הנושא שסבתא שלו הייתה בזה, כשהקומנה נפטר, אז הוא כל כולו היה רועד מפחד. מה אתה מפחד, אתה עם כל מה שעשית, עבודת השם, וזה אתה בוודאי תגיע לגן עדן, מה אתה מפחד ממלאך המוות? הוא אמר להם, אני לא מפחד ממלאך המוות, מלאך המוות אם אני רוצה עכשיו אני אגזור שהוא ייכנס לסוף העולם ולא יצא משם לעולם. ממי שאני מפחד, אני מפחד זה הקדוש ברוך הוא שאני עכשיו הולך לפניו. אתה רואה קשר עצום בין היראת שמיים שהייתה לקומנה, מצד שני לפחד הנורא שהיה לו מרבו ומורו. אותו דבר במידת ההכנעה. אנחנו לא יכולים לראות את מידת הדבקות שלנו האמיתית בבורא, אלא דרך ההתקשרות לתלמידי חכמים. לדוקה בו, וכי איך אפשר שם אלוקיך יש אוכלה, זה אומר הרמב״ם מצווה לדוקה בו, איך נדבקים בקדוש ברוך הוא, תדבק בתלמידי חכמים. איך אתה נדבק ואיך אתה מתבטל אליהם, אותה מידה של התבטלות שלך לתלמיד חכם, זה מידת ההתבטלות שלך לקדוש ברוך הוא. שלא תשלה את עצמך יותר מזה. אותו דבר גם כן הסברנו בשאר הכוונות לגבי עניין של אהבת ישראל. אדם יכול לבוא ולהגיד כלל ישראל ואוהב את עם ישראל זה נחמד מאוד. אומר הארי, איך אדם יודע מה מידת אהבת כלל ישראל שלו? איך אתה אוהב את החברים שעקוב בבית מידוש? זה מידת אהבה. אתה מאיר להם פנים, משמח אותם, חושב אתה יכול לשמח אותם. זה אהבת ישראל שלך, לא יותר מזה.
אתה יכול להיות אהבת חברים.
אהבת חברים זה הביטוי של אהבת ישראל, כי להגיד אני אוהב את ישראל וזה לא בא לידי.
אבל אתה חברים
שאתה
רגול
שאתה
דבר,
אתה יודע,
שאנשים
לא אוהבים להתחבא
אחד עם השני, אבל
אתה רוצה לדעת, גם כשאדם מדבר על אהבת כלל ישראל, אם אתה רוצה לדעת את המבחן האמיתי שלה, איך אתה מתייחס לחברים שלך זה אהבת ישראל, הם מעם ישראל, לא?
כן, אבל
אני אומר,
לא כל אחד
שאוהב
את החברים שלו, אוהב את כלל ישראל.
זה אהבת ישראל, אדם מהפרט ידע על הכלל. וזה מה שהארי כותב שם, הארי כותב הרבה, שמדיברנו על העניין הזה. מאוד ציווני רבי ומורה, אז בהתחלה הוא אומר, שאדם יכלול את עצמו באהבת ישראל כדי שתעלה תפילתו והכל, אחר כך הוא בפרט סיוון עם אורי על אהבת החברים. אתה מדבר על אהבת ישראל, מה זה אהבת החברים? לא. אתה רוצה לדעת מה זה אהבת ישראל, זה אהבת החברים. תמיר לו תמיר, אתה שמח אותו, אתה חושב לעשות אותו מאושר. גם את החברים אתה רוצה לפנדריק אחד את השני. חברים, צריכים לדעת לפנדריק אחד את השני. כן, או... בנהירו דאנטים. כן? אז זה העניין של מידת ההכנעה. דבר שני שהקומרנה כותב, שכל אדם ואדם על ידי תורה ומצוות שהוא לומד, אז זה תלוי איפה הוא הגיע בשורש נשמתו. אם אדם בעצם זכה לתקן עד עולם היצירה, או באיזושהי מדרגה בעולם היצירה, תיקן, אותה מדרגה הזאת, כל העבודות שלו מסוגלות לעלות עד עולם היצירה, לתקן בעולם היצירה. עולם הבריאה הוא לא יגיע לשם, עולם האצילות בוודאי שלא יגיע לשם. כל התורה שלו, כל המצווה שלו, כל מה שהוא עושה, פועל מעולם היצירה ולמטה. עכשיו, אדם שזכה, נניח שיש לו נפש מעולם הבריאה, או נפש מעולם האצילות, אז הוא מתקן מנפש דאצילות ולמטה, רוח דאצילות ולמטה. עכשיו, אדם שעובד מצד עצמו, אומר, אני ברוך השם טוב לי, אני יכול לעשות אותו. אז הוא במשך 120 שנה יכול לזכות לתקן מעולם היצירה ולמטה. כל התורה והמצוות שלו, המעשים טובים כמו כל, פועלים מיצירה ולמטה. אדם אחר הולך ומתבטל על הצדיק שיש לו בחינת מה שהקומרנה מביא, בחינת אור החוכמה, נשמת משה רבנו, הולך ומתבטל אליו. הוא יש לו נפש והצילות. את כל התורה והמצוות והמעשים טובים שאדם עושה, הוא מעלה אותם מתקן עד עולם האצילות. ומעולם האצילות הם יורדים ומתקנים את כל העולמות למטה. יוצא שמה שאדם יכול לתקן כל החיים שלו, ואולי כמה גלגולים הוא לא יזכה לתקן, על ידי התקשרות לצדיק אמת במדרגה עליונה, יכול לפעול אין ארוך יותר, וכל מדרגה עליונה היא מכפילה את עצמה ביחס לתחתונים. אז יוצא שהמעשה שלו והתורה שלו, על ידי התקשרות לצדיק אמת, פועלים לאין ארוך פי כמה יותר ממה שעל ידי עצמו לבן.
אני
חייב
שזה חי או?
כן. עבודת הבירור של הניצוצים היא קשורה דווקא לצדקים חיים, למרות שיש גם עבודה בהתקשרות לצדק נפטר.
כלומר, מה זאת אומרת להיגבל בצדק אמן? שעכשיו נשאר אותי, איך אנחנו מדברים? יותר גבוה מזה, זה יותר גבוה מזה.
אתה לא יודע? אם אתה לא יודע, תתפלל. ריבונו של עולם, אני לא יודע, תתאמן, כי זה צדיק אמן, מה אני עושה? בעיקרון כל אחד נמשך לשורש נשמתו. התפילה יכולה לפעול יותר מזה. כן? אדם מתפלל שהקדוש ברוך הוא רוצה אותו לבדוק צדיק אמת, להיות קשורים. זה לא מבטל את העבודה. הקומרנה כותב שאנשים חושבים שכשהם הולכים לצדיק, אז ברוך השם, כיוון שנקרא עליו שם חסיד, אז עבדה בהפקר אני חלי, זילה לבטריצה, מותר לו לעשות את הכל כי הצדיק מתקן את הכל. אבל זה טעות נוראית. הצדיק מעלה את כל העבודות הטובות שאתה עושה. הוא לא עושה בשביל במקומך שום דבר. רק בהתקשרות הזאת, את כל המעשים הטובים שאתה עושה הוא מעלה אותם למעלה. וצריך הרבה זהירות. לפעמים מה שקורה, באמת שאנשים מתקשרים לצדיקים, אז הם מגיעים לרפיון ידיים. אז הם פחות לומדים, ופחות מקיימים מצוות, ופחות זה. לכן הגמרא מביאה שאדם שמתפלל לא יתפלל אחרי רבו ארבע אמות. למה? כל רשות של ארבע אמות יש לו עירה מרבו, אין לו עירת שמיים. לפעמים צריך קצת לשמור מרחז. כדי לדעת שבכל זאת יש אחרות אישית על אדם, ללמוד, להתפלל וכל השאר. זה לא בא לבטל שום דבר מעבודת השם, אלא אדרבה רק להוסיף ולחזק. וגם הוא צריך להעמיד אותו. לפעמים, הרבה פעמים, אדם חושב שהוא הולך בדרך המלך. אחרי 10 שנים, ראה לו פתאום איזה צדיק, אומר לו, ידידי, אתה מרחף, לא הדרך. תן קצת ימינה. אז אם היה לו מישהו לפני 10 שנים, אז הוא היה חוסך 10 שנות עבודה. כמו שפעם מישהו בא אליי, מה, אתה אורח בבית? אני שם בבית בכלל, מה זה? אני חושב שהוא עובד, 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 עובד. תהיה פה באוי למה זה. לפעמים אדם חושב שהוא מאוד טוב, ובסוף מתברר שיש לו עוד מה לתכן. לא לפעמים, הרבה פעמים. יש בזה לפעמים קלקול. בפסקה ד' בדף מן א'. אז אמרנו בפסקה הקודמת, אבל באמת צדיק אמת שנשמתו שורפת כמו אש לוהט, באהבה וחיבה ובלב שמח, ואינו רואה שום פחיתות באדם, הוא רוצה להשפיע לכל העולם מאור הזה, שנמצא בו, ואוהב כל ישראל כבבת עין, ולא רואה שום נקודה שאינה טובה בישראל, שיהיה צדיקים גמורים שעובדים מהירה ואינם מקושרים כל כך עם אהבת ישראל במדרגה גבוהה. התנהגות של זה הצדיק האוהב הוא לפעמים לשחוק בעיניהם, שקפו צדיקים בשם. זאת אומרת, זה שהם רואים אותו מתנהג בצורה הזאת, אז קוראים להם קצת לצחוק, הוא לא מבין באוי למה זה כלום, מה הוא מדבר, כולם צדיקים, כולם ברורים, כן. והנה באמת יש בזה לפעמים קלקול. זה שהוא לא רואה שום דבר גנאי בשום בר ישראל, זה לפעמים גורם איזשהו קלקול. זה לא של הרב. ואמר הצדיק מורי ורבי מורב רבי אברהם יהושע אשל מאבטה, יתארו היונגלי, מי זה רב מוישן?
אברכים.
בעת שנוסעים לצדיק, כי הצדיק איש אש שורף גדול, וכשבא נר קטן אצל להבה שלהבת אש, אצל להבת שלהבת אש נכבה תכף. ולכן יזהרו מאוד שיעמדו בהמה ועירה ורטת, כי הצדיק מרוב אור וחיות אלוקות שבו, מסביר פנים לכל אדם באהבה יתרה. ואם זה אינו נזהר להתחמם כנגדו, הרחק מרחוק, מרחוק מנורן של החכמים, ברטת וזיעה, אז נכבה נרו חלילה. זה הרבה פעמים צריך להיזהר, לפעמים רואים את הצדיק, מדבר בחיבה, משפר בדיחות, ואנשים חושבים שכיוון שמשפר בדיחות, אז אפשר לראות אישה עם עוד איזה בדיחה ועוד איזה חיבוק וכדומה. צריך מאוד זהירות בזה. הווה מתחמם לאורם. ועם הרבה יראה וחיפי, לדעת באמת אם יש לנו יותר. הרבה פעמים הצדיקים מצד עצמם ממש מבטלים את עצמם ולא יוצרים דיסטנס בינם לבין מי שנמצא איתם. החוכמה מצד האנשים שבאים שהם בעצמם יהיו בזהירות בדבר הזה. ולכן יזהרו מאוד שעמדו בהמה ועירה וברטת, כי הצדיק מרוב אור וחיות אלוקות שבו מסביר פנים לכל אדם באהבה יתרה. ואם זה אינו נזהר להתחמם כנגדו, הרחק מרחוק מנורה של חכמים, ורטת וזיעה, נכבה נרו חלילה, ונעשה מתנגד על הצדיק, כתוצאה מההתקבות. והחיות שלו, של הטיפש הזה, שר והלך לו, ולזה צריך צדיק לפעמים להיות רודף את השלום, ובזה יהיה אוהב שלום. זאת אומרת, רודף את השלום, שמטיל, שלא ידאג שתמיד יהיה שולם, אלא לפעמים יעשה זה איזה מין מחלוקת כדי ירדוף אחרי השלום.
למה
עכשיו נכבה? כי ברגע שנכבה אורו על ידי זה שהוא לא שמר על הגבולות, אז בעצם כל הנשמה שלו הולכת ממנו. הצד של הקדושה שלו.
כל זה רק מהקרבה לצדיק?
כשאתה שם נר גדול ליד נר קטן, לפעמים זה השלבת הולכת.
למה להתנגד לך?
בגלל שאלה הייתי קיבל אותו.
אולי
זה לא יפה, אני אדיד אותו. כן, בעזרת השם, יבוא אותו, אני אהיה מתנהגים ואחרי זה יחסים. אבל בעיקרון צריך הרבה זהירות. לא ליפול בפח הזה של... הרבה פעמים אנחנו לא מרגישים שהרב פשוט... אני אומר לך מה אני רואה, מה אתה יושב לדבר איתי במסע ומתן וזה. לפעמים קורה זה נכנסים לאיזה ויכוחים קטנים על איזה צדיקים. שהוא בעצם לא רוצה להגיד באמת מה... צריך הרבה פעמים לשמור על המרחק המתאים. ובזה יהיה אוהב שלום, שהוא רודף את השלום. וכל זה בשביל טיפשי עולם, ירד הצדיק ממדרגתו, כן? לרדוף את השלום, ויעיד עליי יוצר בראשית, כי מורי ורבי דודי היה תמיד מחבב אותי ביותר, ומימיו לא הקפיד עליי. וכמה פעמים חיבד ונשק אותי, זה הזידיק שובר, הקומר נמיד על רבו הזידו תשובה, ומימיו לא הקפיד עליי, וכמה פעמים חיבט ונשק אותי על המצח ונשקים ברכינו. אף אחד ככן, שאני שמעתי כל פסיעות רגליו נפל עליי אימה ופחד, ובכל עברי החזה נרצת ואימה ופחד, כמעט שלא נותרה בי נשמה. וכשהייתי צריך, זה מה שדיברנו, כשהייתי צריך עליו לאיזה עניין, כמה פעמים הייתי עומד על הפתח רבע שעה, ולא יכלתי להיכנס מרוב אימה ופחדים, שהיה עליי מאימת רבי ומורי. אימת השכינה, כן? זה בעצם גילוי שכינה, צריך שיהיה יראה מהשכינה. ובזה הייתי תלמיד נאמן לפניו, עד שאורו מאיר עליי עד היום, לא נכבה נרי ולא קעתה עיני, ואורו מאיר עליי ביתר שעות ועוד, עד שכל גל וגל שעבר עליי לא גרם לי שום נפילה חלילה, כי התקשרתי עמו בקשר עמית, עד שנשבע לי בדיקנה קדישה שלו בליל שבת, שלא יעזוב אותי לעולם, מלהיות כלי מחזיק ברכה ואור. אבל נערי בני ישראל אינם יודעים זה, ולכן צריך הצדיק לפעמים להיות רודף את השלום, להטיל עליהם אימה, אבל בנחת ובאהבה ובשלום.
כל גבול שאדם צריך לומר, זה דיבור ענייני, הוא צריך
לקפוץ
על הרב, לשאול
אותו, הרב,
זה מה זה,
מה
זה,
מה
זה,
מה זה. כל זה עניין של לשאול, לדעת דברים, לברר, הכל טוב ויפה, אבל הוא מדבר על איך אתה מדבר אל הרב, קודם כל היראה. זה סימן הרבה של קדושה, שיש לאדם יראה מגדולי הדור, שהוא מפחד מהם. מכל מה זה שהוא רוצה להתקרב אליהם, זה הרצון ושוב בעצם. תן לי לשמור על האיזון בזה.
צריך ללחוץ כאילו על הרב.
לדעת כמה ללחוץ, לא תמיד הלחץ לטוב. תמיד אדם חושב שהוא ילחץ על הרב, שיעשה מה שהוא רוצה זה טוב, אבל בעצם הוא מביא כמו.
הדרך להגיע לשורה האמתית, זה רק אם אתה לוחז,
מה רוצה שבאמת תגיע לך? אז אם זה בלימוד, אם זה בלימוד וברור האמת, אז הרב לא דיבר, זה בהחלט אדם יכול לשבת ללבן, לדבר, ללבן, אבל באמת היחסים זה
הדבר. שזה
בעצם שגורם לכל העבודה שלו, זה הנושא, כמה שאהב אותו, כמה שכינה. זה באמת גורם את האהבה עצמה, בן רב לפעמים. זה ממש קורה
מתקשור.
לא לשכוח אף
פעם קורא. מה גורם את השכינה? שכינה. מורה רבחה כמורה שכינה?
זה חילוקים, כל הזמן.
מורה רבחה זה כמורה שכינה, זה הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה מדבר על זה הרבה.
אז ממש מדי פעם הוא צריך להטיל עליהם אימה להיות רודף השלום. יכול עושה גבורות. בטח צועד,
הוא אומר
מה קורה
עם הרנק. תעמיד אותם על עומדה. והשם תתעלל נפשי, נשמתי, אלה, חיגה בי, לאטה בי, זאת אומרת, נשמתי בו, חיגה בו, היא מתלהפת ממנו, היא דפה והשתגעת והשתגעות הדעה, תסתלק להתראה, תחזור אל המקור שלה, אל השורש. לעניין גואר בזוהר, שיר השירים. לשעת עדי אמרה, דודך מיהי, עיקר דעה אורלה, אטה לינקה, זאת שהאורלה רוצה לינות מהשטח. קד יהיה חמית לי, לקליפה, אז היא מזהירת את גרמה, השכינה מזהירה את גרמה כאילו היא כלום דלה וענייה, והיא מסכנת. למה תתראו? אבזו גרמה איך הוא מסכנים כפינים. ומהשכינה יש ללמוד שגם האדם, שהוא בן, תכף אני אדבר את זה, ומהשכינה יש ללמוד שגם האדם, שהוא בן רשאים, זכאי אומן דאזיר גרמה. זאת אומרת, הרב מסביר שבדרך כלל השכינה עצמה, כל פעם שיש איזשהו ייחוד בחינות בעולמות עליונים, אז תמיד כל מקום שיש ייחוד, הקליפה רוצה ליהנות ולקבל מהשפע. כל שפע שיש הוא כתוצאה מייחוד בעולמות עליונים. עכשיו, כשהשכינה רואה שהקליפה רוצה ליהנות, אז היא עושה את עצמה דלה וענייה. נקודה שחורה, נקע מגרמה דלום, כשהקליפה רואה שאין פה מה לקבל, הולך. כשהיא הולכת, אז עושים את הייחוד העליון. אותו דבר, קומרנה מסביר את והה וסופה. שתי תלמידי חכמים שיושבים, רב ותלמידו, אב ובנו שעוסקים בתורה, מלחמה ביניהם. שונאים אחד לשני. כי מרוב הביקושים בלימוד, מתווכחים הכל, שונאים אחד לשני. ומה בסוף? את והה. בסוף הזה, אחרי שגומרים את כל המסע ומתן ההלכתי, הלימודי, הכל, יוצאים משם אוהבים אחד את השני, אומר לה בזה. אומר, ברגע שיושבים שתי תלמידי חכמים, הורה ותלמיד, או אב ובנו ולומדים תורה, כל שניים זה גורם זיווג בעולמות עליונים. זה חיבור, חיבור לידה חדשה, תיוולד פה גם בתורה עצמה, בקדושים של חשוב, וגם בעולמות עליונים מבחינת תורה. כל מקום שיושבים שתיים ועוסקים בתורה, אז ישר הקליפה נצמדת אליהם. מפה יהיה בעזרת השם אור גדול, רוצה לקבל. רואה אותם מתווכחים ורבים ביניהם, כל מקום שיש פירוד, אין ייחוד. ואתם מתווכחים ביניהם, לא יהיה פה ייחוד. הולכת. אחרי שהיא הולכת, אהבה ביניהם. אז יש את היחוד. כן? המסביר תאמרנו. לכן, אדם צריך לדעת תמיד איפה הוא נמצא. שהוא נמצא בין רשעים, או שהוא נמצא במקום שיכול להיות של אחיזה, אז הוא צריך להראות את עצמו נעימה. פחות שבמתים, מי אני, מה אני קורא. כשהוא נכנס הביתה, כשהוא נכנס לעולם היחוד, להתאחדות שלו, אז שמה הוא עושה את הכל. אבל בין רשעים תמיד אדם צריך להישמר, או בגלות כשאדם יוצא, כשהשכנה יוצאת לגלות, מראה את עצמה דלה וענייה, אין לה כלום. אבל הדלה והענייה הזאת היא חודרת לכל המקומות ועושה את כל הבירורים בשקט, בלי הרבה רעש. וזה הרבה חוכמה צריך בחיים, לדעת מתי להרים ראש ומתי להוריד ראש. הרבה חוכמה צריך בזה, כי אם לא, אז מה שהגמרא מביאה, מה ההבדל בין קנה לארז. ארז עומד ישר וגבוה וזקוף, בא רוח אחת והוא קרפו מן העולם. הקנה בא רוח, מתכופף, הולך את הרוח, מתרומם. כן? זה חוכמה שצריכה להיות לאדם והדרכים בעבודת השם שלו. בכל דבר ודבר צריך לזכור את זה, במיוחד שהוא נמצא במקומות שיש סכנה גדולה לאחיזה בו, בכל מיני וריאציות שאדם נמצא. כן? מה? כן. לא. כל אדם בלימוד תורה חייב להיות גבה ליבי בדרכי השם. אם כל אחד לא יעמיד על עומדו ויגיד את הסברה שלו, אז לא יהיה פה מין. אם כל אחד יגיד אני כלום, אז לא יהיה פה כלום. שמירה. הגאווה שהוא צריך להישמר, להיזהר, זה הקומן אומר, מה זה גאווה בזויה? כשאדם לומד עם החבר שלו תורה, אז הם יתווכחו, כל אחד יגיד את הסברה שלו הכל. אבל אחרי הלימוד, הוא לא יגיד בליבו אפילו, אני יותר חכם ממנו.